רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום לכם, אני גיל חובה ואנחנו באוכל ישראל, פרסומת קטנה ומתחילים.
הפרק בחסות התאחדות התעשיינים בישראל, המזמינה אתכם ללמוד על תרומתה של התעשייה הישראלית לחוסנה הכלכלי והחברתי של המדינה, וכיצד ניתן לעודד ולפתח את התעשייה המקומית. בקרו בדף הפייסבוק של התאחדות התעשיינים. חפשו התאחדות התעשיינים בפייסבוק.
חובב הוא אוכל ישראל, עם המלצות על מסעדות שוות ועם מתכונים שכדאי לבשל עכשיו.
חזרנו, אוכל ישראל, אני גיל חובב, מתחילים כרגיל בצפירת הרגעה, אין צורך לכתוב שום דבר, כל הפרטים שאני אספק לכם ואף יותר נמצאים באתר שלי foodspy.co.il. אתם יכולים לגלוש לשם ולמצוא את כל הכתובות, כל השעות ואפילו תמונות של המסעדות והמתכונים שנדבר עליהם. אנחנו מדברים על כל מה שטעים, מסעדות ששווה ללכת אליהן, מתכונים ששווה לבשל. בואו נתחיל בדיבור על מסעדה. ולפני שאנחנו מגיעים למסעדה של השבוע, אני רוצה לדבר דווקא על מסעדה אחרת, שהיא לא המרכזית, אבל גם עליה חשוב לדבר. אתם יודעים, כולם בוכים שהפיין דיינינג הולך ונכחד בתל אביב ובישראל וכולי, והנה, לא מזמן, פתחו מסעדה שנקראת ג'ורג' אנד ג'ון, בגלל שכבר פסו השמות העבריים מן העולם כנראה. ג'ורג' אנד ג'ון נמצאת בואכה יפו, איפה שפעם הייתה מסעדת קרן, עכשיו פתחו שם מלון שנקרא דריסקו, מלון מאוד מאוד מפואר, ובחלל של המלון נמצאת גם מסעדת ג'ורג' אנד ג'ון. היא התחילה קצת ברגל שמאל בתור מין משהו שנקרא מסעדה עותומנית, לא היה ברור מה הם רוצים מעצמם, אחר כך החליפה חלל במלון והחליפה סגנון בישול, ועכשיו היא מסעדה של, בואו נגיד, בישול עילי ישראלי. אני חושב שלמסעדה הזאת יש עוד כברת דרך ללכת לפני שהיא תהיה מצוינת, אבל זה נחמד מאוד שהיא קיימת, היא מסעדה יקרה, אבל בואו נגיד כמה מסעדות עם מפות לבנות נשארו כבר בארץ, אז נחמד שהנה אחת נפתחת עם מפות לבנות, עם כוסות בדולח, עם השקעה בעיצוב, עם מלצרים מסכנים שמכריחים אותם ללבוש סינרים מעור, מעור, תאמינו או לא. אם מישהו היה מכריח אותי ללבוש בגדי עור לעבודה, הייתי תובע אותו וזוכה. האוכל הוא סוג של יצירתיות ישראלית שלפעמים עובדת, לפעמים לא עובדת. לדעתי, יש הרבה השפעה ברוכה של מטבח פרסי על התפריט של ג'ורג' אנד ג'ון. זה לא מקום שקופצים אליו כדי לנשנש משהו, זה מקום שהולכים לחגוג בו יום נישואין או יום הולדת. בקיצור, אם מישהו אומר לכם שהוא מזמין אתכם למסעדה על חשבונו, קחו גם את ג'ורג' אנד ג'ון בחשבון. זה מאוד נחמד לאכול שם אם אתם לא משלמים. האוכל טעים, מוצלח, לא תמיד קולע בול, לפעמים קצת מוגזם, לפעמים קצת עמוס מדי, קצת מתוק מדי, אבל בגדול מסעדה בהחלט מוצלחת, ועוד אחת ששווה להוסיף לרשימה. ולמה התחלנו בדיבור על ג'ורג' אנד ג'ון? כי אני רוצה לדבר היום על ההפך המוחלט ממנה. מסעדת המטבח של אימא ברחוב יחזקאל קזז 13 באור יהודה. מדובר במסעדה טריפוליטאית, ומדובר במסעדה שבלי הגברת שמנהלת אותה, הגברת מזל טייב, אין לה מסעדה קיום. כל המסעדה בנויה סביב דמותה של הגברת. עכשיו אני, בעוונותיי, עשיתי סדרת טלוויזיה שנקראה קפטן קוק, שהייתה על המסעדות הטובות בעולם. במשך שנתיים חרשתי את הגלובוס דרך מסעדות של 3 כוכבי מישלן. וגם שם ראיתי המון מסעדות שהיו בנויות סביב דמותו של שף מחוקב או שפית. הגברת מזל טייב היא לא שפית מישלן. היא הרבה יותר מזה. היא אישה מדהימה, שאיך שאתה רואה אותה, אתה רואה שהדמות שלה קורנת, לא רק על כל המסעדה, על כל רחוב יחזקאל קזז באור יהודה. יש משהו במסעדות טריפוליטאיות שמרחיב את הלב. אתה רואה אנשים שנכנסים ויש להם נהרה על הפנים, שהם יודעים לאכול את האוכל שבושל על ידי הידיים הברוכות של מזל טייב. וזה מקסים. וזה הופך את האוכל לטעים פי כמה, ולא שהוא לא טעים ככה מלכתחילה, כי אוכל טריפוליטאי הרי הוא שם נרדף לאושר, באלף. הגברת מזל הייתה, לפני שהפכה למסעדנית וטבחית, הייתה קצבית. כן, כן, קצבית. היה לה איטליז, ולכן אין לסבן אותה ואין לסובב אותה בחחש, היא יודעת הכל. והיא יודעת איך דברים צריכים להיעשות, והיא יודעת באיזה סיר צריך לשים הרבה שמן, והיא לא מתנצלת, ואומרת, למשל, כשאתה מכין חריימה, לך באופן חופשי עם השמן, הדג צריך את זה. וזה כל כך נחמד ומרענן ששף לא אומר, הבישול שלי הוא בלי שמן, הבישול שלי זה... לא, יש תבשילים שצריכים יד אמהית שאומרת, כן, יאללה, בואו נפרגן להם בשמן. ולא בהכרח שמן זית, אגב, גם שמן קנולה זה דבר שקולע. אז מה אוכלים במטבח של אמא, שהיא מסעדה כמובן של ארוחות צהריים, לא של ארוחות ערב? את כל הנפלאות הטריפוליטאיות המוכרות. קודם כל, קוסקוס. וליד הקוסקוס יש תבשילים עם במיה ועם שועית ועם מנגולד, שאתם יודעים שעושה את הרוטב השחור הנהדר והדשן הזה של הטריפוליטאים, והרבה סירים עם רטבים אדומים מבעבעים, וכמובן קובות, וכמובן חריימה נהדרת. אגב, הגברת מזל לימדה אותי איך היא מכינה את החריימה שלה, בואו נגיד הטיפ הסודי שלה, או מה שהיא עושה, שאני לא ידעתי לפחות, יכול להיות שבשביל בשלניות ובשלנים טריפוליטאים זה א' ב', זה להוסיף את התבלינים ממש ברגע האחרון. כך גם הטעם שלהם נשמר, וגם הם לא משחירים במהלך הבישול, אלא האודם היפה הזה של החריימה נשאר. שוב, אני חושב שמה שחשוב במסעדה הזו הוא לא רק האוכל המוצלח מאוד, אלא גם האווירה. אנשים יושבים ואוכלים, מדברים לא בצעקות, אבל מדברים בקול רם עם המטבח הפתוח שמשרת אותם, מדברים אחד עם השני, ויש הרגשה של כמה טוב לנו שזכינו לאכול אצל הגברת מזל. עוזרים לבני משפחתה כמובן, שני דורות מתחתיה, מתרוצצים סביבה, אבל אין ספק שהיא הקיסרית הגדולה של המטבח של אמא. המסעדה כשרה כמובן, ולכן סגורה בימי שבת. בימי שישי בצהריים יש בה מין שוק אוכל קטן, המון אנשים באים לקחת אוכל הביתה בקופסאות, וזה דבר שהוא מאוד מומלץ. בכלל מומלץ להגיע לרחוב יחזקאל קזז באור יהודה. זו עיר שהתברכה בהמון מסעדות, והמון מסעדות טובות, וברחוב יחזקאל קזז, שהוא רחובה הראשי, יש כמה וכמה מהן. יש אוכל בוכרי נהדר, והרבה אוכל טריפוליטאי טוב, וכמובן אוכל עיראקי מצוין. שווה מאוד להגיע לרחוב הזה, זאת מין ריביירה קטנה ומוקה ודולפת מזגנים, אבל עם אוכל מאוד מאוד טעים. המטבח של אמא, יחזקאל קזז 13, סגור בימי שבת, סגור בימי ראשון, שימו לב, אל תגיעו בימי ראשון, אבל עשו לעצמכם טובה, והגיעו בכל שאר ימות השבוע לארוחת צהריים זולה, טעימה, וכזו שעושה טוב בלב. ועכשיו, פרסומת וחוזרים.
תשכבו רגע ותשמעו סיפור. במרץ 2004, להקה בשם וולפפק שחררה לספוטיפיי את האלבום החדש שלה. קראו לו סליפיפיי, והוא כלל 10 טראקים. לטראק הראשון קראו זי, לשני קראו זי-זי, לשלישי קראו זי-זי-זי, וככה זה המשיך. זה היה אלבום קונספט. עכשיו, כל הטראקים באלבום היו באורך של קצת יותר מחצי דקה, והיו שקט מוחלט. שנייה אחת של מוזיקה לא הייתה באלבום הזה. מה שחברי הלהקה אמרו למעריצים שלהם זה שבאמצעות התמלוגים מהשמעת האלבום הזה הם רוצים לממן את סיבוב ההופעות הבא שלהם שיהיה חינם. ובשביל זה הם אמרו, אתם יכולים פשוט לשמוע את האלבום הזה, פשוט תשימו אותו על רפיט, שהוא ינוגן שוב ושוב בזמן שאתם ישנים, והוא יעזור לכם לישון, כי רעש הוא לא יעשה. זה היה ממש נחמד עד שספוטיפיי פסלו את האלבום הזה משום מה, אבל הלהקה הספיקה להרוויח ממנו בערך 20,000 דולר, שזה לא רע בשביל דממה. והיו כאלה שישימו אותם שהם בכלל גנבו מוזיקלית מג'ון קייג', שכתב הרבה קודם קטע מוזיקלי שלא כלל מוזיקה. עכשיו, אם מדברים על דברים שקוראים להם זי-זי-זי ולא עושים רעש ועוזרים לכם לישון, אתם יודעים לאן זה הולך. פנדה זי-זי-זי, COIL, היא החברה שמממנת את הפרסומת הזאת, ואני מאוד מעריך את החברה הזאת על זה שהיא נותנת לי לדבר על דברים שלא קשורים בכלל בתור פרסומת. אז נחזור לעניין. פנדה נותנים לכם מזרן או קרית שהם מגיעים לכם הביתה עם שליח בקופסה, המזרן בקופסה, לא השליח בקופסה, ואתם מדברים פה על מזרן עם ספוג זיכרון, שאשכרה עוזר לכם לישון, כי עם כל הכבוד לשקט ברפיט, תמיכה אורתופדית כמו שצריך זה דבר חשוב יותר, וזה משפיע. המזרן שאתם ישנים עליו לגמרי משפיע על רמת השינה שלכם, ורמת השינה זה הכרחי לרמת החיים. ובנוסף, המזרן של פנדה זי-זי-זי מנגן כל הזמן ברפיט את השיר זי-זי-זי של להקת וולפפק, זאת אומרת הוא לא עושה רעש. פנדה זי-זי-זי, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים ללא דמי משלוח שלא עושים רעש בכלל.
חזרנו, ואחרי דיבור על אוכל אימהי כל כך, אני לא יכול שלא להרהיב ולתת מתכון לאוכל הכי מנחם שאני מכיר, שהוא אוכל סבתאי. אני עוד לא מגלה מה המתכון, אבל אני מבטיח לכם שהוא אחד המתכונים הכי פשוטים, אם לא אפילו פרימיטיביים בהיסטוריה, והוא אחת המנות הכי טעימות שאני מכיר. אז בואו קודם כל נדבר על למה אוכל צריך להיות פשוט. אני מאוד אוהב אוכל מסובך, ואני אוהב ללכת לאכול במסעדות כאלה מפורצצות, ואני נהנה שתורחים סביבי ומגישים לי וכו'. אבל כשאני מבשל בבית, אני לא אוהב להתפצ'קר יותר מדי. אני אוהב שאוכל הוא ישיר, אני אוהב שאוכל הוא מחבק, ואני לא אוהב שהוא מאבד את האמת שלו. זאת אומרת, ברגע שמישהו מפזר לך נבטותים סגולים על צלחת, איכשהו יש לי הרגשה שהוא כבר קצת זייף. עכשיו, זה לא אומר שכולנו צריכים להתגדר בתוך גטו של מנות עם 4 מרכיבים בלבד, אבל זה כן אומר שאולי חלק מהטבחים שלנו קצת איבדו את הדרך כשהם עורמים מגדלים על צלחות עם 11 מרכיבים שונים כדי לעשות בסופו של דבר חביתה שהם קוראים לה אומלט, ואז הם מעשירים אותה בווסאבי. מי רוצה לאכול ביצה עם ווסאבי? מי רוצה לאכול ווסאבי בכלל? מי רוצה לאכול אוכל יפני בכלל? המטבח הנחות בטבל, אבל לא לשם כך התכנסנו. אני רוצה לספר לכם על מנה מאוד מאוד פשוטה שאינה באה מן הגנטיקה שלי, כי היא מנה פולנית, ואני אין בי טיפה אחת של דם פולני. המקסימום אשכנזיות שהגעתי אליה היא רבע מיליטה, אבל פולין אין בדמי, כך שזו מנה שלמדתי להכין מחמותי, מהאימא של החבר שלי, מהאימא של בן הזוג שלי, שזיכרונה לברכה, אסתר, האהובה מאוד, שהייתה פולניה, למרות שהיא הכחישה את זה, היא תמיד טענה שהיא יקית, כי היא נולדה בעיר שהייתה תחת שלטון גרמניה, ואני הייתי אומר לה, אסתר, עכשיו איפה העיר הזאת נמצאת? אז היא הייתה אומרת, עכשיו זה בפולין. אז אמרת, עכשיו את פולניה. המנה הזו היא מתכון של סלט ביצים פולני. עכשיו, סלט ביצים, אין מי שלא יודע להכין איזושהי גרסה של סלט ביצים. אבל שוב, זה לא יכול להיות לא טעים, שהרי אתם יודעים מה הפתגם אומר על פיצה, כן? פיצה היא כמו סקס, גם כשזה רע זה טוב, אותו דבר על סלט ביצים. אין סלט ביצים לא טוב, אבל יש סלט ביצים הכי טוב, והוא זה שאני אלמד אתכם להכין היום, הוא כל כך פשוט. אין בו מיונז, הוא מורכב בסך הכל מבצל מטוגן וביצים קשות. זה הכל. אז שימו לב, לוקחים 3 בצלים גדולים, קוצצים אותם לקוביות קטנות, מתגנים אותם בהרבה שמן, לא שמן זית, שמן קנולה. עכשיו שוב, אני אומר הרבה שמן, אל תטעו לחשוב שאני מדבר על טיגון עמוק, כן? אבל שיהיה במחוות איזה שכבה יפה של שמן בעומק של, בואו נגיד, 3 מילימטר. זה לא מעט שמן. בואו נגיד, נכניס למחוות משהו כמו בין 0.5 כוס ל-2/3 כוס שמן, ונתגן בשמן הזה שלושה בצלים קצוצים דק דק, עד שהם בין זהובים לשחומים. לא שהם רק מתחילים להזהיב בקצוות, שהם ממש מקבלים צבע של ענבר או צבע של קרמל, אז בצל הופך להיות טעים. אז הסוכרים שבו מתבטאים והוא הופך להיות מתוק וטעים. אם אתם תתגנו בצל פחות מדי, רק עד שהוא שקוף, כל מה שתקבלו זה ריר. אין לזה טעם וזה גם במרקם לא נעים. אז לא לחפף, טיגון בצל הוא דבר שלוקח זמן ועושה ריח. תסתובבו בבית, תעשו שיחת טלפון, תעלו פוסט בפייסבוק, תעשו מה שאתם רוצים, תנו לבצל לעבוד. בינתיים אנחנו צריכים גם לבשל ביצים קשות. 10 ביצים קשות, פשוט להרתיח, אחר כך לתת להם עוד 10 דקות ברתיחה עדינה. אתם יודעים, בביצים קשות יש את הכלל, איך עושים שלא יהיה את הקרום האפור מסביב לחלמון, זה אם אתם תיתנו לביצים לרתוח רק 10 דקות, ואחר כך תוציאו אותן מן המים. במקרה שלנו זה לא נורא קריטי, אפשר לתת להן לרתוח אפילו רבע שעה, ולהיות בטוחים שהביצים ממש 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 קשות, כי אנחנו נגרר אותן והקרום האפור ייעלם. אבל אם אתם מגישים ביצים קשות, זה סתם טיפ על הדרך, אם אתם מגישים ביצים קשות סתם בתור ביצים קשות, לא יותר מ-10 דקות רתיחה. אנחנו מקלפים את הביצים הקשות, מגררים אותן על פומפייה גסה, לא דקה. אם תגררו ביצים קשות על פומפייה דקה, תקבלו מין דייסה, ואנחנו רוצים לשמור מעט מהמרקם של הביצים, אז מגררים על פומפייה גסה. לתוך הקערה עם הביצים הקשות מוסיפים את הבצל ואת שמן הטיגון שלו, ואז פלפל שחור, בנדיבות. אני אוהב שהוא גרוס גס, אבל אם יש לכם רק את ה... אבק השחור הזה שקוראים לו פלפל שחור במרכולים, זה גם כן בסדר. מלח, כאן באמת עדיף להשתמש במלח גס, כי זה כיף שהשיניים ככה נתקעות בטיפונת מרקם כזה פציח של מלח גס, בסלט המאוד חלק ודשן הזה. אז מלח גס גם כן בנדיבות, כפי שגברת מזל אמרה באייטם על המסעדה, הדג צריך את השמן שלו, כאן הסלט הזה צריך את השמן שלו ואת המלח שלו. אז אל תתקמצנו, מלח גס, ואם אתם רוצים סתם בשביל צבע, אפשר גם לקצוץ 3-4 בצלים ירוקים ולהכניס אותם לסלט, אבל זה לא חיוני. זה לא חיוני בשביל הטעם, כי את הטעם הבצלי נקבל מהבצלים המתוגנים, זה כן מוסיף נקודות צבע חמודות, לסלט הזה שצבעו די מכוער, שהרי כמו כל האוכל הפולני, גם הסלט הזה נראה כאילו שמישהו כבר אכל אותו פעם לפניך, אז אולי כדאי לצבוע אותו במעט נקודות צבע, זה מוסיף חן לסלט. לערבב לא למעוך, ולהגיש כך לשולחן, או עם טוסטים, או עם חלטריה, אני מבטיח לכם שאין, אין, אין בעולם מנה יותר מנחמת ויותר טעימה, ושיותר גורמת לצביטה בלב ולגעגועים לאסתר הלפרין, חמותי המנוחה. אני מזכיר שכל המתכונים וכל הפרטים על מה שסיפקתי נמצאים באתר שלי, שזה foodspy.co.il. עד כאן אוכל ישראל. לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה לומר תודה לכל מי שעזר לי לעשות את הפודקאסט הזה. תודה לדור קומט וגיא בינון על העריכה. רן לוי הוא העורך הראשי. דני תימור מנהל עסקי. שרה סילבצקי מנהל את הקהילות שלנו. אביב שם טוב מנהל המחירות. ובצוות ההפקה כמובן איתמר סוויסה. עד כאן אוכל ישראל. אני גיל חובב. שלום שלום.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com, או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.